פרק כף. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, 32 מלך איתו, וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון וילחם בה. אם כן, בן הדד מלך ארם עולה למלחמה על שומרון מול אחאב מלך ישראל, כאשר הוא מגיע עם כוחות גדולים מאוד של צבא. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך טובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. כלומר, מלך ישראל אחאב חושב שהבקשה הזאת היא לא שבפועל בן הדד רוצה לקחת את נשיו ואת בניו, אלא יש כאן איזה בקשה שהוא יהיה כפוף ותחת מלכותו של בן הדד, ורק משמעות הדבר שהוא יצטרך לשלם לו מיסים, אבל לא שבפועל הוא יצטרך להעביר את כל מה שלו לבן הדד. ולכן הוא נענה לבקשה, כי הוא מבין שעל ידי כך הוא יוכל למנוע את המלחמה. פסוק ה', וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזבך ונשיך ובניך לי תיתן, כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו וידם ולקחו. מה משמעות הדבר? רואה שמצודת דוד אומר בן הדד לאחר, מה ששלחתי אליך הכוונה היא שתיתן אותם לי, כלומר לא התכוונתי שרק אתה תשלם מיסים, אלא התכוון שבפועל כל מה ששייך לך אני אקח את זה וזה יעבור אליי, ואם לא תיתן בעצמך אני אהיה מוכרח לשלוח את עבדי אליך ולחפש את אשר בביתך לקחת בעל כורחך, והנה דע שהם יקחו כל מחמד עיניך מלבד הכסף והזהב. כלומר, אם אתה לא תיתן, אז העבדים שלי יגיעו אליך, והם יקחו יותר ממה שאני מבקש. כל דבר טוב שהם יראו אצלך, הם יקחו. הסבר נוסף, מהו מחמד עיניך, מביא כאן רש"י בשם הגמרא במסכת סנהדרין. מביא רש"י ואומר, ולא כל הראשונים דברי חמדיים, אז מה זה הכוונה כאן מחמד עיניך? אלא מהו מחמד עיניך? חמדה מתוך חמדה. זה ספר תורה שנאמר בו הנחמדים מזהב ומפז רב. כלומר, בן הדד, מלך ארם, מבקש ספר תורה. מה המשמעות שהוא רוצה ספר תורה? זה לא שעכשיו הוא רוצה ללמוד בתורה, אלא מכיוון שהתורה היא הסמל של עם ישראל, והוא רוצה להשפיל את כבוד עם ישראל, לכן הוא רוצה שימסרו בידו גם ספר תורה. אמר אחאב בליבו, דבר גדול זה מבקש, אין זה שלי לבדי, של זקני ישראלי, לפיכך ויקרא לכל זקני הארץ. וכאן מאיר רש"י מביא בשם הגמרא, ואף על פי שהיו עובדים עבודה זרה, לכאורה מה לאחאב ולספר התורה, הם היו עובדים עבודה זרה, לכאורה היו צריכים להגיד, בבקשה אנחנו ניתן את זה. מביא רש"י, היו מכבדים את התורה, כלומר שבח לדורו של אחאב, למרות שהיו עובדי עבודה זרה, אבל היה להם כבוד התורה, ובאותו רגע שרוצים לקחת את התורה, אומר אחאב, את זה אני לא יכול לענות, אני לענות לבקשה, אני חייב להתייעץ עם הזקנים. ויקרא פסוק ז', ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר דעו נא וראו כי רעה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקני וכל העם אל תשמע ולא טוב. אם כן, מציעים לו עצה לעמוד בתקיפות מול מלך ארם ולא לענות לבקשות שלו. ויאמר למלכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת לעבדך וראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות, וילכו המלאכים וישיבו דבר. כלומר, אומר אחאב, תגידו לבן הדד, הבקשה הראשונה שמשמעותה רק תשלום מיסים, לזה אני מוכן, אבל שהעבדים יגיעו אליי הביתה ויקחו בפועל את הרכוש, את הנשים, את הילדים ואת ספר התורה, לזה אני לא מוכן. וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק אפר שומרון להשאלים לכונם אשר ברגליים. פרש הרד"ק אומר בן הדד לאחיו, כל כך העם רב אשר איתי, כלומר יש לי כל כך הרבה חיילים, כי כל אפר שומרון ידבק בפרסות רגליהם לא יספיק. כלומר, אפילו אם האבק האפר של שומרון ידבק בנעליהם של החיילים, יש לי כל כך הרבה חיילים שהאפר לא יספיק. הסבר שני מביא הרד"ק, יש לפרש לשאלים עניין ממדד בשואלו מים, שהוא האגרוף, ופירושו עם כל אחד מן העם אשר איתי. ייקח מלוא אגרופו מן האפר אשר בשומרון, לא יספיק. כלומר, אומר בן הדד, אם כל אחד מהחיילים שלי ייקח באגרוף של האפר משומרון, לא יספיק האפר לכל החיילים. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו על התעלל חוגר כמפתח. מה פירוש הביטוי הזה? פרש המצודת דוד, החוגר חרבו לרדת למלחמה, אין לו להתעלל, כאשר התעלל הפותח ומתיר חגורת חרבו, בשובו מן המלחמה בניצחון. וכאומר, עדיין אין לו להתעלל, כי מי יודע מנצר במלחמה. כלומר, אומר אחיו לבן הדד, עדיין אתה לא יכול להתרברב ולשמוח שאתה תנצר במלחמה. מה הכוונה? אל יתעלל חוגר כמפתח. זה שעכשיו רק לובש את כלי המלחמה, אסור לו לשמוח כמו זה שכבר ניצר במלחמה. כי מי יודע אם אתה תנצר במלחמה. פסוק י"ב, והיא כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלאכים בסוכות, ויאמר אל עבדיו, שימו וישימו על העיר. כלומר, הם כנראה קראו והמלאכים כבר שמחים בשמחת הניצחון, יש להם כל כך הרבה חיילים, הם בטוחים בניצחונם, ולכן אומר בן הדד, אם ככה תתחילו במלחמה. והנה נביא אחד ניגש אל אחיו מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו בידך היום, וידעת כי אני אדוני. מי היה אותו הנביא? לפי רש"י, מיכאי ובן נמלאה. וכן מגיע הנביא ואומר לאחיו, אתה תראה שאתה תנצח ויהיה בכך קידוש השם, ומכאן תגיע להכרה שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. ויאמר אחיו במי? ויאמר, אם כן, מי יצא בראש המלחמה? ויאמר, כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות. ויאמר, מי יאסור המלחמה? ויאמר אתה. מי הם נערי שרי המדינות? רש"י מפרש, משרתי שרי המדינות שבארץ ישראל. רש"י מפרש, הם בני התערובות. שהיו כל השרים של שאר האומות נותנים בניהם תחת ידו ערבים שלא ימרדו בו. כלומר, שרים מאומות שהיו כנועות תחת אחיו, והם נתנו את הבנים שלהם כבני ערובה בידיו של אחיו, כדי שיהיה אחיו בטוח שלא ימרדו בו, כי הבנים שלהם נמצאים בידו כבני ערובה. הסבר נוסף מביא הרד"ק, הנערים האלה היו גדלים אצלו, כי כן מנהג המלכים שיגדלו בחצריהם בני השרים הגדולים. כלומר, שיש כאן בנים של שרים שהם גדלים בחצר המלכות כדי ללמוד גינוני מלכות. הסבר נוסף מביא המצודת דוד, משרתי שרי המדינות שבארץ ישראל, והם המתי מספר ואינם מלומדי מלחמה. כלומר, אלה המשרתים של שרי המדינות שיהיו בארץ ישראל, ומה שמשותף לכל הפירושים, שמדובר פה על מספר מועט של אנשים, מדוע מביאה מצודת דוד? כדי שיהיה נס עוד יותר גדול להפליא. שהנה אפילו מעט שבמעטים מצליחים להכניע את הצבא הגדול של בן הדד. פסוק ט"ו, ויפקוד נערי שרי המדינות. אולי נחזור שוב לפסוק הקודם. אחיו שואל מי יאסור המלחמה? ויאמר אתה. מה פירוש השאלה מי יאסור את המלחמה? כלומר, מי זה שיצא בראש הלוחמים? שואל הרד"ק, ולמה שאל אחיו מי יאסור? ובאופן טבעי הוא המלך, אחריות שלא היא להוביל את המלחמה, אלא לפי שהיה עובד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל נס, חשב אחיו שלא יעשה הקדוש ברוך הוא הנס אם יהיה שם, לפי שהוא עובד עבודה זרה. לפיכך שאל מי יאסור המלחמה? ויאמר אתה. אם כן, אחיו מפחד, מכיוון שהיא יודע שכל המלחמה הזאת אמורה להיות מלחמה ניסית, ואם כן ייתכן שמכיוון שהוא עובד עבודה זרה, אם הוא יהיה בזמן המלחמה, אולי יהיה כיתרוג על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. לכן הוא שואל מי יהיה בראש הלוחמים, והנביא אומר לו, אתה. ויפקוד את נערי שרי מדינות, והיו 232, ואחריהם פקד את כל עם קודני ישראל, 7,000. וכאן כבר מציין רש"י, מי עם 7,000? אומר אני הם שאמר עליהם, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, 7,000, שהוזכרו בפרק י"ט, פסוק י"ח. פסוק ט"ז, ויצאו בצהריים, ובן הדת שותה שיכור בסוכות, הוא ומלכים, 32 מלך עוזר אותו. כלומר, הם כל כך בטוחים בניצחון שלהם, עד שהם כבר יושבים שם שיכורים. ויצאו נערי שרי מדינות בראשונה, וישלח בן הדת ויגידו לו לאמור, אנשים יצאו משומרון. כלומר, מודיעים לו שהם משומרון יוצאים אנשים. ויאמר אם לשלום יצאו, תפסו חיים. ואם למלחמה יצאו, חיים תפסו. מה פירוש הדבר? מפרש הרד"ק, מה שכתוב תפסו חיים, ואחרי זה הוא משנה ואומר חיים תפסו, אחד הוא. אלא ששינה מפני הכפל. רוצה לומר, בין יצאו למלחמה, כלומר בין עם הכוחות האלה שאתם ראיתם אותם, מטרתם למלחמה, בין יצאו לשלום, תפסו חיים. כי היה בדעתו, כי היו מתגברים עליהם אנשים אשר הוא שולח עליהם, עד שהם ירצו לתופסם חיים שיוכלו. כלומר, הוא ברוב גאוותו אומר, אם הם יצאו בין אם למלחמה, בין אם לשלום, כל מי שאני עכשיו שולח, אתם תתפסו אותם חיים ותביאו אותם אליי. פסוק י"ט, ואלה יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות והחיל אשר אחריהם, ויקו איש אישו. כלומר, כל מי שמצווה הרם בא לתפוס אותו, אם כן, חיילי אחאב מקים את חיילי הרם. וינוסו הרם וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך הרם על סוס ופרשים. ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרכב, ויקה בהרם מכה גדולה. ומה מפרש הרד"ק? אחרי שיצאו נערי שרי מדינות ומקצת החיל אחריהם, התחילו לעקוד בהרם. מדוע עכשיו מלך ישראל יוצא? ראה מלך ישראל כי החלה התשועה, יצא אחר כך, כי עדיין היה ליבו נוקפו עד שראה כי החלה התשועה ונסו הרם. כלומר, בהתחלה מלך ישראל עדיין לא כל כך האמין שיהיה נס כל כך גדול, ולכן הוא לא יצא. אבל כאשר הוא ראה את המפלה הראשונה של צבא הרם, אז הוא יוצא, יצא גם הוא שר החיל אשר נשארו בעיר, ורדפו גם הם אחרי הרם. פסוק ב', ויגש הנביא מלך ישראל ויאמר לו, לך התחזק, ודע וראה אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך הרם עולה עליך. כלומר, אומר לה הנביא, תדע, בשנה הבאה תהיה מערכה נוספת. שמה זה לך והתחזק? מפרש המצודה דוד, אכן עצמך למלחמה. כלומר, את תהיה שענן, תכין עכשיו את הצבא, שיהיה מוכן לשנה הבאה. הסבר נוסף, מביא הרד"ק, התחזק במעשים טובים, לעקור עבודה זרה. שהרי ראית איך שהקדוש ברוך הוא האלוקים שכל הצבא הגדול הזה של הרם נפל. פסוק אב ג', ועבדי מלך הרם אמרו אליו, אלוהי ערים אלוהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. מה הביא אותם, עבדי מלך הרם להגיד לו שעם ישראל ניצח רק בגלל שהקדוש ברוך הוא, האלוהים שלהם, הוא אלוהי הערים? פרש הרד"ק, כי אמרו זה הניצחון לא מגבורתם מהמונם. כלומר, הם לא ניצחו אותנו כי הם היו גיבורים יותר או רבים מאיתנו, כי אנחנו היינו רבים מאוד עליהם. אם כן, מכוח אלוהים היה להם זה, אלוהי הערים הוא, והיה לו כוח לעוזם במלחמה שנלחמנו איתם בהר. אם כן, אם הם ניצחו, כנראה האלוהים שלהם טוב במלחמה בערים, לכן מה המסקנה? שאנחנו נלחם איתם במישור. פסוק אב ד', ואת הדבר הזה עשה עשר המלכים איש ממקומו, ושים פחות תחתיהם. כלומר, מה מציעים העבדים? שני דברים. דבר ראשון, שהמלחמה הבאה תהיה במישור, ודבר שני, לא, שבראש הקרב לא יהיו המלכים, אלא רק פחות. מה פחות? זה הניציבים, הם יהיו תחתיהם. מדוע לשנות את כוחות, או מי שיעמוד בראש הכוחות, למה לא יעמדו המלכים בראש? מפרש המצודת דוד, כי על המלכים יקרה נפשה ביניהם, ואינם מכניסים עצמם בסכנה לרדת בעומק המלחמה, למען יקנו כבוד על ידי הניצחון, כי מכובדים הם מצד המלוכה, אבל הפחות אין נפשם יקרה ביניהם כל כך, ומפני הכבוד הסתכנו לרדת בעומק המלחמה. כלומר, אומרים העבדים לבן הדד, המלכים שהם בראש הקרב, הם בדרך כלל לא ירצו להסתכן. מדוע? כי יש להם כבר כבוד בגלל שהם מלכים, הם לא צריכים כבוד בגלל שהם ניצחו במלחמה. לכן הם לא הסתכנו ולא הסתכנו את החיים שלהם. לכן עדיף שאתה בראש המלחמה, בראש הקרב, תעמיד את הנציבים שהם בדרגה פחותה, הם ודאי שהם ירצו לקבל הרבה כבוד, והכבוד שהם ישיגו את הכבוד על ידי כך שהם ינצחו במלחמה. לכן תמנה אותם, כי הם ילחמו בצורה טובה יותר. ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם ויעש כן. וכן? אומרים לו, אתה תביא עכשיו לוחמים כמו שהיה בהתחלה, ואם אנחנו נשלב את הכוחות, את המלחמה במישור, וגם המלכים לא נמצאים בראש, בזה אנחנו ננצח. פסוק אף ו', והיא לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את הרם והיה לפק על המלחמה עם ישראל. ובני ישראל הופקדו וחלקלו והלכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עיזים, והרם מילאו את הארץ. רק הכמות של החיילים, הם, הרם, על הרם נאמר, מילאו את הארץ, כלומר הם באים עם הרבה הרבה כוחות, ועם ישראל עומדים נגדם כשני חשיפי עזים. מה פירוש הדבר? שני אדרים קטנים מן העזים, כמו הכמות של שני אדרים מן העזים, בכמות הזאת היו הלוחמים של אחיו. ויגש, פסוק כ"ח, ויגש איש אלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר, כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם, אלוהי ערים אדוני ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני אדוני. יש לנו כאן פעמיים הביטוי ויומר. ויגש איש האלוהים ויומר אל מלך ישראל, ויומר כה אמר אדוני. אם כן, מדוע פעמיים ויומר? מפרש כאן הרד"ק, אמר לו פעם אחר פעם לחזק בליבו כי מהשם התשועה. כלומר, פעמיים האמירה זה לחיזוק הדבר. וכן ויומר המלך ויומר לאסתר המלכה, או ויומר יצחק אל אברהם אבי ויומר אבי. הסבר שני מביא הרד"ק ובדרש, אמירה ראשונה אמר לו, נתתי את כל ההמון הזה בידיך. זה אמירה ראשונה, כלומר שהוא ינצח. ואמירה שנייה, אמר לו, אם ייפול בן הדד לידך, אל תחמול עליו. כלומר, אם הדד ייפול בידך, אל תרחם עליו, תהרוג אותו. לפיכך, כשחמל עליו, אנחנו נראה אחרי כן בהמשך שהוא רחם עליו, אמר לו, יען אשר שלחת את איש חרמי. מוסיף הנביא ואומר לו, בסוף הפסוק, וידעתם כי אני השם. מסביר הרד"ק, כלומר, לא בצדקתך וביושר לבבך, כי לא עזבת את הבעלים בירותך, התשועה הגדולה שעשה לך השם, ועזרך ברעתך, אלא להקדיש שמו יעשה השם עמכם נס, לפי שאמרו אלוהי ערים ולא אלוהי עמקים. כלומר, אומר לנביא, תדע, זה שעכשיו אתם תנצחו, זה לא בגלל הצדקות שלך, אתה המשכת לעבוד עבודה זרה, אלא מכיוון שאנשי הרם אמרו שהקדוש ברוך הוא יכול לנצח רק בערים, כדי שיהיה קידוש השם, הם יראו שהקדוש ברוך הוא יכול לנצח גם במישור. וידעתם כי בעני השם, כי אולי בתשועה הראשונה חשבתם, כי מקרא היה, אתה תוכלו לדעת כי מהשם הייתה התשועה. כלומר, אם עוד מישהו עלה בדעתו שהמלחמה הראשונה זו הייתה מלחמה מקרית, כלומר שבמקרה ניצחתם, עכשיו תדעו בבירור שהניצחון הוא מאת השם. פסוק כ"ט, ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, ויהי ביום השביעי ותקרא במלחמה, ויקו בני ישראל את הרם 100,000 רגלי ביום אחד. זו כמות עצומה של לוחמים, 100,000 ביום אחד. וינוס הנותרים אפק אל עיר, ותיפול החומה אל 27,000 איש הנותרים. כלומר, חלקם בורחים, וכאשר מגיעים אל אפק, החומה שם מתמוטטת שוב בדרך נס, ו-27,000 נהרגים. ובן הדן נס ליבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל מלכי חסד הם. נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשינו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. בן הדד הזה שהיה צריך למות, חייב מיטה, פעמיים הוא ניסה לתקוף את עם ישראל, עכשיו הוא נמצא מתחבא חדר בחדר, והנה עבדיו אומרים, אנחנו מכירים את החולשה של עם ישראל, מלכי ישראל מלכי חסד הם. בוא אנחנו נשים סכין במותנינו וחבלים בראשינו. מה פירוש הדבר? מפרש המצודה דוד, להראות הקנייה, להכנה, ללכת כשבועי מלחמה לבושי סכין, וחבלים בראשיהם מוכנים לתלותם בהם. כלומר, אנחנו נראה את עצמנו שאנחנו נכנעים לפני מלך ישראל, נלבש סכין, כבר היינו חבלים לתלייה על הראש שלנו, ונראה מה יהיה. וירגרו סכין במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל. ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תכין הנפשי. והם מצפים לכך שהתגובה של אחיו תהיה, בן מוות האיש הזה. מי שניסה פעמיים להרוג את עם ישראל, אין לו זכות קיום. ובמיוחד שהנביא אמר לו, כמו שראינו, שאסור להשאיר את בן הדד חי. והנה מה התגובה של אחיו, ויאמר עודנו חי אחי הוא. איך אפשר להבין שאחיו יגיד ככה לאויב שרצה עכשיו להרוג אותו? ואנשים ינחשו וימהרו ויחלטו ממנו, ויאמרו אחיך בן הדד, ויאמר בואו כחו, ויצא אל הבן הדד ויעלהו אל המרכבה. מה פירוש הדבר? מפרש על הדד, אנשים היו מנחשים כשאמרו עבדך בן הדד, כלומר השליחים של בן הדד אמרו בוא נעשה ניחוש, אם ישמעו ממנו מענה טוב יחשבו לסימן שיחיו, כלומר אם הם ישמעו מאחיו איזה מילה טובה, זה רמז להם שהוא רוצה להחיות את בן הדד. וכיוון שאמרו להם עבדך והוא אמר אחי הוא, הם קראו לו עבד, ואחיו איך קורא לבן הדד אחי? מיהרו ואמרו אחיך. ואז מיד הוא מצווה להביא אליו את בן הדד, ויעלהו על המרכבה. מה זה לא מרכבה? למרכבה מלכותית, שניהם עכשיו בני ברית. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק, כאשר שם אבי בשומרון. מה אומר לו בן הדד לאחיו? כך, חוצות, הערים אשר לקח אבי מאת אביך, אשיב. כלומר, מה שאבא שלי לקח מאביך, כבש ממנו ערים, אני אחזיר לך. ודבר שני, חוצות בעיר המלוכה דמשק תעשה לך שווקים, כאילו הייתה עירך. כלומר, אתה תוכל לפתוח חנויות בדמשק, לפתוח שם שוקי מסחר, כלומר ברית כלכלית בין ארם לבין ישראל. ואני בברית השלחך, ויחות לו בית וישלחהו. מי אומר את זה? פרש המצודה דוד, זה מדברי אחיו, שהשיב ואמר, כאשר תיחות לי ברית, על זה השלחה נפשך. כאן הוא משחרר את האויב, ומה הוא מקבל? תמורה? תמורה כלכלית, שהוא יוכל לפתוח, לפתח קשרי מסחר עם דמשק. פסוק למדי, ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל ראו בדבר אדוני הקנינה, וימהן האיש להקותו. מי זה אותו איש? אם כן אותו נביא, מיכאי ובן נמלה, אומר לחברו, תקנינה בדבר השם, ואותו אחד מסרב להקותו. ויאמר לו ין אשר לא שמעת בקול אדוני, אינך הולך מיתי ויקחה אריה וילך מאצלו וימצאו אריה ויקהו. מה פירוש הדבר הזה שהנביא אומר למישהו שירביץ לו והוא ממהן והוא אומר לו לא שמעת בקול השם, אריה יקה אותך. וכך היה, יקה אותו האריה. פרש הרד"ק, משל זה היה על אחיו שאמר לו הנביא ונתתי את כל המון הזה בידך, וכמו שהאיש הזה מיין להקותו, כן אחיו לא רצה להקות את בן הדד, ועבר על פי השם. והלא ראה כי הנותרים שנסו אל הנפק, הרגם השם, כדי שלא יוותר מהם אחד. ולא השאיר בן הדד, אלא לנסות בו את אחיו. למה נשאר בן הדד? כדי לראות מה אחיו יעשה לו. והוא לא היה לו להבין, והוא היה לו להבין כי לא רצה השם שיוותר אחד מהם וחמל על בן הדד. היה צריך להבין שקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה מלחמת חורמה בארם. והוא לא הבין את זה. ולכאורה, נשאלת השאלה, לכאורה זה חסד גדול. רחמנות על האויב, בן אחיו, עד רבה, מרחם על האויב שניסה להילחם איתו, ואולי גם מקבל ברית שלום, אינו מגיע עם הישגים גדולים של שלום, שלום בין ארם, בין דמשק, לבין ישראל. מדוע שהקדוש ברוך הוא והתייחס בחומרה למעשה הזה? לכאורה יש לנו כאן גם רחמנות על אויב, מוסר גדול, וגם הישגים כלכליים. וכאן הרד"ק הסבר יסודי וחשוב מאוד. והחמלה על רשעים אכזריות, כי ידוע כי סופם לעשות מלחמה. אומר הרד"ק, עם אויבים אי אפשר לעשות שלום. האויבים האלה, השלום אצלם הוא רק כהצגה. בסופו של דבר, למה אתה ויתור לה לאויב הוא רחזריות? זה לא חמלה, זה רחזריות. למה? כי ידוע כי סופם לעשות מלחמה. אתה תשחרר עכשיו את בן הדד, לכאורה תחת הכותרת של השלום, הוא יתעצם, ואז הוא יעלה למלחמה, וככה אנחנו יודעים שבסופו של דבר היה. אם כן, ברגע שאתה מרחם על האויב, אתה מתאכזר על בני עמך, כי אתה גורר אותם למלחמה חדשה. וכן שאול שחמל על הגג חרה בו אף השם. עכשיו, מביא הרד"ק ואומר, וכמו שאריה היכה איש שמיין להכות הנביא בדבר השם, כי כן היה דינו. מדוע אותו אחד שלא רצה לקיים את דברי הנביא כאן בפסוק, היכה אותו אריה? והרד"ק, מי שלא שומע בקול נביא, מכה אותו אריה. שכתוב, העובר על דברי נביא מיתתו בידי שמיים, שאנוכי, שנאמר אנוכי אדרש מעמו. וכן גם אנחנו מצאנו בפרק י' ג' פסוק כ"ד על ידו הנביא שחזר בחזרה לביתן, וסופו שאריה היכה אותו. שאל הרד"ק, ואם תאמר איך ידע האיש כי בשם השם אמר ולא לא נתן לו אות? אם כן, אותו אחד, איך הוא ידע שאותו אחד הוא עומד בשם השם? אולי הנביא סתם מבקש ממנו שירביץ לו והוא לא רצה להכות את הנביא. אומר רד"ק, שמוחזק הנביא אין שואלים ממנו אות, וחייב אדם להאמין בו. נביא שמוחזק לנביא אמת, לא מבקשים ממנו אותות, אלא חייבים לציית לכל מה שהוא אמר. כן אחיו שמיין להכות מלך ארם, נפל בידו ויקהו, כמו שאמר לו הנביא, נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. כן, עכשיו הנביא מוצא מישהו אחר, וימצא פסוק למזיין, וימצא איש אחר, ויאמר כן הנה, ויקהו איש הכו ופצוע. כלומר, אותו אחד מרביץ לנביא ככה מכות נאמנות עד שהוא פוצע את הנביא. ויהיה רד"ק, למה היה עניין שירד דם מגופו של הנביא? הפצע הוא מכת דם, ובדרש אותו טיפה דם שיצא מן הצדיק הייתה כפרה לישראל, שלא מתו מהם במלחמות רמות הגלעד. שהרי אמר לו הנביא, מה שאנחנו נראה תכף, עמך תחת עמו כי חייבי מיתיה היו, אלא שאותה טיפה דם הייתה כפרה להם. אנחנו נראה בהמשך שהנביא מנבא לאחיו שהוא ימות במלחמה עם ארם, וגם עם ישראל ימותו. ואנחנו יודעים בסופו של דבר שעם ישראל לא מת במלחמה, אלא בזכות הטיפה דם שיצא מן הנביא, הטיפה דם הזאת כיפרה על עם ישראל והם לא מתו במלחמה. אם כן, פסוק למתחת, ואלך הנביא וימוד למלך אל הדרך והתחפש באפר על עיניו. מה זה באפר על עיניו? מפרש הרד"ק, אפר הוא צעיף. אם כן, הנביא מיכאי בן נמלה מתחפש, לובש צעיף עליו כדי שהנביא לא יכיר אותו, וגם הוא מוכה וזב דם. והיא המלך עובר והוא צעק אל המלך ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איסר וידי לאיש, ויאמר שמור את האיש הזה, אם יפקד יפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול. ספר לו הנביא לאחיו, אומר לו, תשמע, אני יצאתי למלחמה ובא אליי מישהו ואמר, אני מפקיד בידך מישהו שאתה חייב לשמור עליו, ותדע, אם הוא יברח והייתה נפשך תחת נפשו, או כיכר כסף תשקול, אתה תצטרך לשלם סכום גדול מאוד של כסף. והיא עבדך עושה הנה והנה והוא איננו. כלומר, אני לא שמתי לב ואותו אחד ברח. אם כן, מה דיני? ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך אתה חרצת. כלומר, אתה פסקת בעצמך, מה שקיבלת עליך בהתחייבות, אתה חייב לקיים, או לשלם בנפשך, או לשלם את הסכום הגדול הזה שאתה התחייבת. וימהר ויסר את האפר מעלה עיניו, ויקר אותו מלך ישראל כמניבים הוא. מיד, מיכאי ובנמלה מוריד את הצעיף מעל עיניו, ואז אחיו רואה שהוא הנביא. ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יען אשר שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. מה פירוש איש חרמי? וירדק שני פירושים. הסבר ראשון, רוצה לומר שהיה חייב הרג, כלומר, בן הדד, זה היה אדם שהיה חייב מיטה, או הסבר שני, חרם מלשון רשת. כלומר, הוא כבר היה תפוס ברשת, וכמו שמביא הרד"ק, כמה מצודים וחרמים פרס תילות שנפל בידך. ואם כן, איך אתה משחרר אדם שדינו היה למות? לכן, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. אם כן, כמו שראינו, העונש הכל כך כבד לאחיו, כי בסופו של דבר נעשה לו נס שהוא יכניע את הרם, ובאותו רגע שהוא השאיר את מלך הרם בחיים, הוא למעשה גורם לכך שתהיה מערכה חדשה, עוד מלחמה חדשה הוא מביא על עם ישראל. וכן, השלום הזה, מתוך רחמנות עם האויבים, הוא לא שלום שמביא ברכה, אלא זה שלום שבסופו של דבר מביא מלחמה חדשה. וכך אנחנו יודעים, בסופו של דבר היה, שאותו בן הדד שמלך ישראל ריחם עליו, השאיר אותו בחיים, בסופו של דבר בן הדד מחכה עד שהוא יוכל לשקם את הצבא שלו, וכאשר הוא הרגיש שהצבא שלו מספיק חזק, הוא עולה למלחמה על ישראל, והפקודה שלו לחיילים במי לפגוע? לפגוע באחיו. כלומר, אפילו מידת הכרת הטוב הקטנה ביותר לא הייתה לו. במקום לחוס על אחיו, לא רק שהוא עולה למלחמה, אלא הוא רוצה לראות את אחיו מת. וכן, כאן אנחנו רואים שוב את הנבואה, כיצד היא מתגשמת, שאסור לרחם על האויבים, ובוודאי לא לקרות איתם ברית שלום. וכן, אחיו שאולי מבין את הטעות הגדולה שהוא עשה, פסוק נ"ג, וילך מלך ישראל אל ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרון.